דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, וולטק ואינשורטק.
על פיננסים בתנועה מתמדת. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, והיום על סביבות מאתגרות. מה קורה לענקים פיננסיים מרשימים שמותקפים, לחיוב, על ידי סטארט-אפים חדשניים בפינטק? נמצא איתנו שוב אלעד סימסולו, מנהל הסקטור הפיננסי בסיסקו ישראל. אלעד, תודה שבאת שוב.
תודה רבה אושי, שמח להיות פה.
אלעד, המון המון סטארט-אפים מתקיפים מוסדות פיננסיים גדולים, משנים, משכללים, מאיימים, מחדשים. מה זה אומר?
אוקיי, אז זו מגמה עולמית שצוברת תאוצה בתקופה האחרונה, והיא די מרתקת בעיניי. מה שקורה זה שבעצם חברות קטנות, מה שאנחנו קוראים להם סטארט-אפים, מנסות באמצעות טכנולוגיה חדשנית לשבש אזורים מאוד מאוד ספציפיים בעולם הפיננסי, שבעבר, שגם כיום, כן, נשלטים על ידי ענקיות פיננסיים, אם זה חברות ביטוח מאוד מאוד גדולות, בנקים וכולי וכולי. הם בעצם מוצאים אזורים מאוד מאוד ספציפיים, מנצלים את הטכנולוגיה בכדי לשבש את אותו אזור, ומאתגרים את הענקים הפיננסיים שהיו עד כה ושלטו באותו אזור. אחת הדוגמות היותר מעניינות כיום היא אנט פיננשל. אנט פיננשל היא מין גלגול מתקדם של שירות האליפיי, של חברת אליבאבא הסינית. מה שנחשב היום, אנט נחשבת לסטארט-אפ, או ליוניקורן יותר נכון, בעולם הפינטק הגדול ביותר בעולם. אנחנו מדברים על חברה שמוערכת, היא לא ציבורית, אבל היא מוערכת ב-150 מיליארד דולר, סכום מטורף, נותנת שירותים פיננסיים, היא יצאה מסין, אבל נותנת היום שירותים פיננסיים ברמה גלובלית. בעצם מה שאנט עושה, היא לוקחת אזור-אזור בתחום הפיננסי, היא מוצאת איך היא יכולה להשתמש באותה טכנולוגיה שאליבאבא יכולה, בתור ספקי טכנולוגיה מאוד מאוד גדולה סינית, יכולה להציע לה, ומקימה שירות אלטרנטיבי שהיא מציעה אותו, הוא מתבסס תמיד על אמצעים דיגיטליים, ומנסה כמובן לקחת מרקט שר. אז אני אתן כמה דוגמאות לשירותים שאנט הקימה, חלקם מאוד מאוד פופולריים, חלקם יותר צעירים. אז כמובן השירות הכי פופולרי הוא אליפיי. אליפיי זה המקבילה הסינית הכי פופולרית תקראו לזה אפל פיי או גוגל פיי או כל מיני דברים כאלה. זה מין וולט דיגיטלי שנמצא בסמארטפון, והיה ובתי עסק מתחילים לאמץ את הטכנולוגיה, אז במקום להוציא מזומן או להוציא כרטיס אשראי, אתם פשוט יכולים להצמיד את הטלפון לאיזשהו התקן בקופה, או לסרוק איזשהו QR, ולבצע טרנזקציה אל מול אותו עסק על כל דבר. ובעצם מה שאותה אותה חברה מנסה לעשות, היא מנסה לעשות אינטגרציה, אינטגרציה ענכית שלוקחת את החלק של, של חברות האשראי. אוקיי? אז זה כל השירותים האלו, זה אליפיי. עוד שירות מאוד מעניין שהם השיקו, זה שירות שנקרא My Bank. זה בעצם הבנק הדיגיטלי הראשון כרגע שמתארח כולו בענן. כלומר, אין להם דאטה סנטרים כמו לכל הבנקים, והם לא שמים את הכל בצורה, מה שנקרא on premise. הכל נמצא בענן,
okay.
והם עושים שימוש בכל הטכנולוגיות שענן יכול להציע. עוד שירות נוסף מאוד מעניין, זה אנט קאש נאו. זה משהו מרתק. מה שהם הבינו, זה שעסקים קטנים, שהם מבקשים עכשיו אשראי, איזושהי הלוואה, נגיד לפתיחת עסק, או לשיפוץ מסיבי, או משהו כזה, לוקח המון המון זמן, עד שאותו גוף שרוצה לתת להם את האשראי, בעצם מוכן לתת להם אותו. כי הוא צריך להבין את כל הסיכונים, לעשות להם איזשהו סקר, להזמין אותם בשיחה פנים מול פנים, ואף על פי כן, בדרך כלל מאוד מאוד קשה לאמוד את הסיכון של אותו עסק קטן, שוב, זה לא חברה ציבורית, יש מעט מאוד נתונים עליה, וגם החוויה של לצרוך את הקרדיט לוקח המון המון זמן. אז מה שאנט עושה, היא מתבססת על כל המידע שקיים על העסק, ועל אנשים שהקימו אותו באינטרנט.
חופשי באינטרנט, חופשי באינטרנט,
בדיוק. היא בעצם עושה קרולינג לכל המידע הזה, ובאמצעות לחיצת כפתור אתם יכולים לבקש, אתם ממלאים איזשהו פורום דיגיטלי, אנט יודעת באמצעות אותו מנגנון ואותם אלגוריתמים לאמוד את מידת הסיכון, ולפעמים תוך מספר שעות כבר לתת לכם קרדיט.
אוקיי,
בלי להגיע לשום מקום, ואם צריך הם עושים שיחת פנים מול פנים באמצעות וידאו קונפרנס, הכל דיגיטלי. וזה שירות שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי בסין, שבסין כולה יש עכשיו המון יזמות פרטית לעסקים קטנים. הדבר הבא שאנט עושה זה שירות שנקרא אנט פורצ'ן, זה בעצם ניהול השקעות, אז שוב, ניהול השקעות, אם אתם זוכרים שהייתם מגיעים לאיזשהו סניף בנק, והיה שם יועץ השקעות, אז הוא היה מקבל איזה ליסטה של מניות שמחלקת המחקר חושבת כרגע שהיא, מחלקת המחקר של הבנק, חושבת שהן מניות מעניינות בכל מיני עולמות תוכן, היה שואל שאלות שמנסות להסיק את מידת הסיכון של אותה פרסונה, ובהתאם לזה מתאים לכם איזשהו תיק השקעות. אוקיי? לא משנה אם זה אג"ח, קרנוצל או מניות. מה שאנט עושה בשירות הזה, ויש עוד מקבילות, היא בעצם משתמשת באלגוריתם כדי כל הזמן לטייב את תיק ההשקעות באמצעות מספר מדדים שהיא אוספת על אותו משתמש, והיא שואלת שאלות מנחות, ואותם אלגוריתמים עושים את הטיוב בצורה הרבה הרבה יותר תדירה ממחלקת מחקר שאחת לכמה זמן מתכנסת, נגיד אפילו אחת ליום, ומצליחה להסיק את זה. אז זה לגבי אנט פיננשל, יהיה מאוד מעניין לראות לאן החברה הזאת תגיע, האם היא תהפוך לציבורית.
אבל אנט פיננשל היא רק דוגמה, אתה מביא אותה כאן רק כדי לתת דוגמה. השאלה היא מה המוסדות הגדולים, בנקים, חברות גדולות עושות בסביבה כזאת.
אוקיי, אז מדובר במרוץ חימוש בגדול. זה האנלוגיה הכי טובה שאני יכול לתת לדבר הזה. מה שקורה זה שהמוסדות פיננסיים הגדולים שגם היום שולטים בשווקים האלו, לרוב הם התבססו על טכנולוגיות שנצברו במשך השנים והן היו יותר קונסרבטיביות. השינויים התדירים שסטארט-אפי בעולם הפינטק יכולים לעשות ולהתקן דברים בצורה מאוד מאוד מתמדת, מצריכים מערכות משמעותית מאוד של גופי ה-IT של אותם בנקים לצורך העניין, נכון גם לחברות אשראי, לחברות ביטוח וכו'.
שזו נקודה כואבת.
כן. אז אנחנו רואים מגמה עולמית, כמעט כל CEO של בנק גדול בעולם נותן קשב משמעותי מאוד ל-CIO, ל-Chief Information Officer שלו, ל-Chief Digitalization Officer, שזה עכשיו תפקיד חדש שנהיה מאוד מאוד פופולרי. ואותם C-Level, הם בעצם מנסים לבנות את ה-IT מחדש. מה הכוונה לבנות ה-IT מחדש? הם בעצם לוקחים את המודל של שירותי הקלאוד שקיימים בעולם, ניקח את השלושה הפופולריים ביותר, כדי להמחיש את זה, זה אמזון, אג'ור של מייקרוסופט וגוגל, גוגל קלאוד, הם מנסים לקחת אותם שירותים מאוד מאוד אג'ילים, מאוד מאוד גמישים, מה שמאפשר לסטארט-אפים את היכולת לפרוץ מהר עם טכנולוגיה משבשת בקצב מסחרר, ולהכיל אותם על ארגון ה-IT שלהם on-premise. הם בונים את הרשת מחדש, הם מאכלסים משהו שנקרא private cloud, הם בונים את השכבת קופיות מחדש, ובעצם מאפשרים לתוכניתנים שלהם, לצוותי הפיתוח, לרוץ באותו קצב.
תן לי לראות אם הבנתי נכון. בנק, למשל בנק גדול, כדי להתמודד, הוא צריך לשנות קצב, לשנות גישה, כל מיני כאלה דברים, אבל יש לו מה שנקרא legacy system, יש לו את כל התוכנות ואת כל המערכות הישנות, חלקם בקובול, אולי יותר מאוחר, יותר מוקדם, והם צריכים לעשות עכשיו משהו, ושוב תנסה להסביר מה הדבר שכדאי להם לעשות.
בדיוק, אושי, אתה נגעת בדיוק בנקודה. יש לו מערכות legacy, אוקיי? זה מערכת הבנקינג שעליה הוא התבסס בעשורים האחרונים. בדרך כלל, לצידה, הוא מתקין סביבה מתקדמת שלו שואבת רעיונות מרשת האינטרנט ומשירותי הקלאוד שקיימים באינטרנט, ואז הוא מתחיל לפתח, באזור גרינפילד צידי, הוא מתחיל לפתח את הכל מאפס, בצורה הרבה יותר מתקדמת.
וזה חיובי או שלילי? לא הבנתי.
זה חיובי מאוד.
אוקיי.
כי בעצם מה שהוא עושה, הוא מתאים את עצמו לתחרות שהוא צופה, או בעתיד הממש קרוב, או טיפה יותר קדימה.
אז בעצם אתה אומר, תמשיכו בינתיים עם המערכות שלכם, ותוך כדי, בזמן ריצה, תתחילו לבנות איזושהי ליבה חדשה של ה-IT.
נכון.
ומה מאפיין את הליבה החדשה הזאת?
אז מה שמאפיין את הליבה החדשה הזאת, שהיא מתבססת על כל הטכנולוגיות המתקדמות שקיימות כיום בעולם. סתם לצורך הדוגמה, זה דברים יותר טכניים, אבל יכולות של קונטיינרים, ויכולות של פרייבט קלאוד, וירטואליזציה מאוד מתקדמת, נטוורק מאוד מאוד אג'ילי, מה שמאפשר לתוכניתנים לצרוך את הכל, כן? תוכניתנים הפכו להיות הכותבי תוכנה בתוך הבנק, הפכו את הקליינטים שלהם. זה מאפשר להם לצרוך את הכל, כאילו הם היו עכשיו סטארט-אפ שמנסה להתחרות באותו בנק, אבל הם בעצם עושים את זה מתוך הבנק. הם צורכים את הכל בצורה מאוד מאוד מתוחכמת ומתקדמת, כאילו היו עובדים מול אחד משירותי הקלאוד המתקדמים שקיימים היום בעולם, ובאמצעות אותו שינוי, הבנק יכול לאפשר לעצמו להתחיל להשיק פלטפורמות חדשות, אפליקציות חדשות לאותם לקוחות, לאותם לקוחות שלו, בקצב מאוד מאוד מהיר. מה שגם מאפשר לו להתאים את עצמו לכל מיני שינויים שחלים בשוק, תוך כדי תנועה, בקצב מאוד מאוד מהיר.
אתה יכול נגיד יותר להדגים למשל מה מאפיין את המערכת החדשה הזאת, איזה טכנולוגיה מסוימת?
כן, אז אחד הדברים היותר פופולריים זה מעבר לקונטיינרים.
תסביר. Okay,
אז אני אסביר. הפורם פקטור שהיה בעבר ליכולת קומפיוט היה שרת פיזי. היו שרתים גדולים, שרתים קטנים, אבל זה היה שרת פיזי. מתי שהוא בערך 15 שנה אחורה, התחיל מהפכה של מעבר לעולם וירטואלי, מה שנקרא מכונות VM. ראינו שהשרתים הפיזיים חזקים מדי, התקנו עליהם איזושהי יכולת וירטואלית, שאפשרה לנו להתקים עליהם שרתים וירטואליים, ולנצל בצורה טובה יותר את אותם שרתים פיזיים. זה היה גלגול שאנחנו כבר נמצאים ממש בעיצומו, אפילו בסופו. הגלגול היותר מתקדם, שהגיע מענקיות הטכנולוגיה ברשת האינטרנט, גוגל וכולי, זה גלגול של קונטיינרים. קונטיינר זה מין יחידת פיתוח עצמאית, שלא כל כך תלויה בסביבה שעליה היא רצה, יש בין מכנה משותף, וזה מאפשר לנו לבצע שינויים מאוד מאוד דחופים, ואולי יותר חשוב, אנחנו יכולים לעשות שימוש באופן סורס, שנכתב בעולם.
קונטיינר זה מחליף את השרת?
קונטיינר מחליף את השרת הווירטואלי.
אוקיי.
אוקיי? זה היחידה הקטנה יותר, שמחליפה את השרת הווירטואלי, ומה שנחמד מאוד בקונטיינר, זה שאם זה עבד באזור מסוים אחר בעולם, שהותאם לקונטיינר, אפילו בלקוח אחר, ועכשיו אני לוקח את אותו קוד, את אותה פיסת קוד של הקונטיינר, ומתקין אותה אצלי, וגם לי יש יכולת להריץ קונטיינרים, זה יעבוד בדיוק באותה צורה.
אז אתה בעצם אומר שמה שהבנק צריך לעשות זה, כמו שאמרתי קודם, להמשיך כרגיל, ובד בבד לנסות לייצר פלטפורמה שחלק ממנה יהיה היכולת לעבוד עם קונטיינרים.
נניח. כדוגמה נוספת זה היכולת לעשות שינויים ברשת, שהם שינויים שמוכוונים על ידי המפתח. המפתח יכול לצרוך דברים שנקרא, משהו שנקרא API, הוא בעצם צורך איזשהו יכולת לשנות את הרשת, בלי לבקש עכשיו במערך ה-IT לעשות כל מיני דברים, אנחנו חושפים את היכולות האלה, כדי שהפיתוח שלו יהיה מאוד מאוד מהיר. איך זה משפיע על הביזנס של הבנק? אז בעצם בצורה הזאת, הבנק יכול עכשיו להתחיל לדלבר, באמצעות המחלקת פיתוח שלו, הוא יכול להתחיל לדלבר שינויים מאוד מאוד מתקדמים ומהירים ללקוחות שלו, והאימפקט על הלקוח הופך להיות אימפקט די מיידי, ולאט לאט הוא מתחיל להגר או למגרץ את הלגאסי סיסטם שלו למערכת החדשה.
אוקיי, בעצם אתה אומר, אני בונה לכם פלטפורמה של סטארט-אפ, מטמיע אותה אצלכם, תצמצמו, תגידו ביי ביי, תשנו את המערכות הגדולות של ה-IT הענקיות, ורוצו להיות בנק ענק שהוא גם סטארט-אפ.
בדיוק.
משהו כזה.
האינוביישן, הבנק עכשיו, הדבר הכי קריטי היום בבנקים, זה כמה אינוביישן אתה מצליח להכניס. בסדר, אנחנו, ה-CIO'ים וה-CDO'ים, הם מתחילים לחשוב על איך אני מייצר סביבה, שהיא סביבה סטארט-אפית, אבל בתוך הבנק. אני מעודד מין יזמות פנימית, אוקיי? יש תורה שלמה של איך עושים את זה, אבל הבסיס של זה הוא לאפשר ברמה הטכנולוגית אותם תשתיות שאותו יזם לצורך העניין היה חווה אם הוא היה פונה לרשת האינטרנט.
אלעד סימסולו, מנהל הסקטור הפיננסי בסיסקו ישראל, תודה שבאת אלינו בפעם השנייה.
תודה רבה, אושי.
עד כאן להיום, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-889-8322, בבקשה וואטסאפ, או לקרוא לי בלינקדאין, דוקטור אושי שוהם קראוס, באנגלית כמובן. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בהיסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה של כלכלה, אתם מוזמנים להזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, קטע כלכלי, להתראות ותודה.